וברכה. ברוכים היום שהרב מנחם שחור הגיע אלינו. אלה שמכירים יודעים למה לצפות, ואלה שלא לצפו. עד היום קיבלתי עדים ממש גדולים, גם לי אישית מהרב ברוך סלי שבוע שעבר. הוא גם איתנו בחבורה אחרת של הזום, אז הוא איתנו בקבוע לומד, וזה ממש כיף. טוב, אנחנו ספר דניאל, פרקים ד' ה', ברוך השם כבר ממש נכנסים ללב. בשיעורים, אז כל התמהיל עם רבנים אחרים ואני עצמי, אז אני מנסה לעשות את כל פעם את התמהיל הנכון של במה לגעת בספר וזה, בסוף הלימוד זה מה שאתם לומדים. נותרה לפתוח כיוונים ומבטים. אז אנחנו היום לא נמשיך את מה שהתחלנו שבוע שעבר על הארמית. אולי שבוע הבא נמשיך את זה, שעד אני אעביר שני שיעורים. היה לי יותר חשוב, גם קיבלתי כמה קולות כאלה מכם, להעביר יותר את הספר עצמו, את המהלך, נעבת הכללי, שזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים לעשות בשיעורים האלה. אז אני אתן איזשהו מבט על ספר דניאל עם התמקדות בדלת ה'. והרב מנחם הוא מראש בא לתת בעצם את המבט שלו על הפרקים הראשונים בספר, אז מראש לא יהיה דווקא הפרקים. אבל אין לדעת, אולי פתאום יהיה על שבועות, אני מירושלים, לא יודע. טוב, ספר דניאל. בואו רגע נפגוש אותו שוב. נתחיל קצת מבטים רחבים ונתמקד אל תוך הפרקים שלנו. כבר דיברנו על זה בשיעור הראשון הראשון, שספר דניאל מחולק לשניים. א' עד ו', מעשים שבהם בעיקר יש בעצם התמודדות בינינו, הנציג שלנו דניאל ואלה שסביבו, לבין ארבע מלכויות. השם מתחיל שלב חדש בהיסטוריה של מלכויות, ומה עם ישראל עושה שם? התשובה היא שהוא מנצח, אבל איך וכמה ולמה. ואחרי ההתמודדות בעצם יש איזה מין מעבר התנסות אל העולם הפנימי, עכשיו לא דווקא נגד האומות, עכשיו דניאל עומד והוא מקבל את החזונות ישיר, לא נבוכדנצר. אבל גם אז הנושא הוא בעצם הנושא הראשי של החלומות, זה של החזונות, זה המלכויות ומה שעומד לקרות. עכשיו, יש מאפיין מאוד מרכזי וגם מאוד ייחודי לספר דניאל, ואני רוצה רגע לדבר עליו, כי בלעדיו אני מרגיש שמשהו מאוד חסר. כשאנחנו הופכים את התנ"ך שלנו, בכל התנ"כים של היום יש חמש מגילות, האחרונה שלהם זה אסתר, אתה הופך מאסתר לדניאל. על פי הסדר בגמרא בבא בתרא זה אמור להיות הפוך, כי אם מסדר את זה לפי הכרונולוגיה, אז היא בעצם אומרת קודם כל דניאל ואחר כך אסתר. כך או כך, ההשוואה ביניהם היא מאוד מאוד חשובה כדי להיות מופתעים. כי אסתר היא בעצם ספר מייצגת איך מה התנ"ך אומר לנו בגלות. איך השם פועל בגלות, יותר נכון. והתשובה היא בחושך. או במילים אחרות, בניסים נסתרים. מה בדיוק השם עשה בספר דניאל? יש המון תשובות, אבל כולם, אם היית בן הדור, לא משנה איפה היית, היה לך מאוד מאוד קשה לראות. אני חושב שהיה שם גם דברים שנכון לקרוא להם ניסים גלויים, כתבתי על זה בספר מגילת אסתר, בעיקר הדבר הזה שלמרות שנגזרה גזרה ובמלכות פרס ומדי אין להשיב אותה. היא התהפכה, זה משהו חסר תקדים, לא הגיוני, אל טבעי, אומר רב צדוק, זה נס גלוי, לא נס נסתר, סגור סוגריים. אבל הדרך הראשית הרגילה היא ניסים נסתרים בגלות. לא רק זה. שאלה טריוויה. אנחנו עכשיו בספר דניאל. מתי היה הנס הגלוי האחרון? נס גלוי הכוונה, לא צריך אפילו לפרט. נס גלוי, זה אומר ששידוד מערכות הטבע, משהו שכל מי ששם, ברור לו יד השם הייתה בדבר. לא יכול להגיד, זה פשוט היה חוכמה, צירוף מקרים, לא יודע מה. לא צריך אמונה, פשוט אתה עומד מול זה, וואו, נס גלוי. מתי הנס הגלוי האחרון כשאנחנו מדברים על דניאל? האחרון עד דניאל. יפה, מפלת סנחריב, נכון מאוד. לפני כמה שנים זה? הרבה. פלת סנחריב זה כ-140 שנה לפני החורבן.
מה עם תחיית המתים של העצמות? זה לא אחרי זה?
זה חזון.
יש מחלוקת.
בסדר. בכל מקרה...
גם שם, אפשר להגיד שזה מגפה,
זה מעיקור. בכל מקרה, זה ממש מקביל, תחיית המתים, אם היא הייתה בפועל, איך שלא יהיה, זה ממש מקביל, זה באותם שנים של דניאל. זה שנה אחת אחרי החורבן, זה יצאנו בפרק ב'. אני שואל לפני זה. התשובה היא מפלת סנחריב, כלומר כבר בסוף מלכים, מאז חזקיהו, מאז חזקיהו היה ממש בעצם הניסים האחרונים, הגלויים האחרונים, שאז היה צבר של ניסים, גם פתאום סנחריב מחנה עצום שבלילה אחד נהרג, בית השעון, שמש, או מה שלא היה שם, השמש חזרה אחורה, וג' שחזקיהו נרפא ממחלתו, בבל איזה שבא לדרוש בנס הזה, וזהו. מאז, מנשה, עמון, יושיהו, בניו עד החורבן, אין ניסים גלויים. ואותו דבר, עוד יותר אין ניסים גלויים, אין אפילו דמי של ניסים גלויים באסתר. כן, בסדר. גם ש... אני מסכים, אבל במובן הזה גם שהוא הכי נלכד, גם שיש מנשה בכלל, אני מסכים. הכל אנחנו בשנים של אסתר פנים. עכשיו, אסתר היא בעצם הדגם של מה שהיינו מצפים שיהיה בדניאל, חד משמעי. כלומר, זה באותם שנים, אסתר אפילו אחר כך, אמרנו, בתנך שלנו זה מאוד בולט שזה לפני זה, שאתה הופך מפה לפה. מה שאנחנו היינו מצפים שיהיה בדניאל, זה מינימום כמו השנים האלה של יושיהו, בנה ומין כזה אסתר פנים, ירידה, שפלות. משהו כמו אסתר, ואנחנו מסתכלים בספר דניאל, זה כל כך הפוך, שאני כבר אגיד, הספר לדעתי הכי ניסי בתנך. ואני אסביר. מה לדעתך, אולי הקדמתי את המאוחר, אבל אם הייתי שואל מה הספר הכי ניסי בתנך, היום רואים את זה סתם שמות או יהושע, אבל מה ריכוז הניסים הגלויים שם, ביחס למאורעות, הוא קטן. לא, ביחס לכמות הפרקים, בוא נגיד, אז יש לך המון המון פרקי משכן, לפני זה יש לך מעמד הר סיני, נס גדול, בסוף המשכן הענן שורה, לפני זה המכות וזה, בסדר, אני אומר, אני לא עכשיו בא להשוות ולהנגיד, יכול להיות שגם וגם, לא משנה, אני אומר, דניאל, כל הפרקים ניסיים. נעשה סקירה קצרה, וזה פשוט ההפך גם ממה שנוהג בדרך כלל בתנך, אבל גם מה שהיינו מצפים שיהיה עכשיו בגלות. אנחנו חייבים להיות מופתעים מזה כל פרק ופרק, זה לא, אין פה שום דבר מובן מאליו. נס הזרעונים. כלומר, שאלה שפשוט מתקיימים, זה נס רפואי, במובן הכי פשוט, כלומר, אלה שהם פשוט לא אמורים להיות בריאים בכלל, אמורים להיות הכי כחושים שיש, הם הכי בריאים שיש. אחר כך, בפרק ב', זה חלום, בסדר? אבל גם בחלומות זה לא, בחלומות בתנך זה לא כאילו עכשיו הכל יכול לקרות וזה. חלום זה מה שצריך לקרות. כשיש נס בחלום זה מייצג נס במציאות. למשל, בוא נגיד כדוגמה את השבע פרות של, של, של פרעו, שזה נס שיש רעב במצרים, כי במצרים שאז לא היה כזה מושג רעב, וזה הגדולה הגדולה של יוסף לדעת שיש רעב. חוזר אלינו, זה שיש אבן דלא בידי אדם שנזרקת, בחלוף מה אכפת לי עכשיו, אבן נזרקה, מפיל את הפס, זה לא. יש פה תהליך ניסי שמפיל את ארבע המלכויות. פרק ג'
נס... חלום
לגוי. אבל זה לא נס גלוי, בסדר? יכולת להגיד חלום לגוי, מה אתה יודע מה זה? אני אומר, בחלום, מה שמסופר בחלום, הסיפור זה נס גלוי. פרק ג' חניה מישאל ועזריה. פרק ד' גם כן. אילן גדול שבעצם כל העולם ניזון ממנו, ומלאך בא משמיים ואומרים, תקצצו את האילן הזה. פרק ה' היד הניסית שעמדה שם ומול כל העולם, או כשאגיד מול כל העולם, באה וכתבה משהו פתאום יד, על טבעי. פרק ו', נס, דניאל בגובה הריות. דניאל אומר, בא מלאך וסגר את פה הריות. פרק ז', משם ועלה, כל מלאכי. פרק ז' זה חזון דניאל, זה חזון ארבע המלכויות. משם והלאה זה הכל בעצם שמלאכים משוטטים פה בארץ ומדברים עם דניאל ואומרים לו מה לעשות. גם זה שמלאך בא ומדבר עם מישהו, זה בין עולם הנבואה לבין עולם הניסים. פרק ז', אני כאילו להגיד נס, זה קטן, שם מדובר על, 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 על חזון של לראות הקדוש ברוך הוא, זה משהו שכמעט אין אותו בתנך בכלל. בטח רובם לא זוכרים את זה, אנחנו נגיע, אבל שהוא רואה ממש דמות עם עמר נקי, כאילו דמות של זקן, של הקדוש ברוך הוא בתור דמות, וסביבו נערות דינור, וזה, זה, 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 זה מקביל... אני אומר, זה מקביל ליחזקאל, לישעיהו ולמעמד הר סיני, בערך לזה, שיש מראה דמות כבוד השם ומה היא עושה בעולם. ומפה והלאה אין אפילו צורך לפרט, כי הכל זה כבר, אנחנו נמצאים בעולמות השמיים. כלומר, שעכשיו גבריאל מדבר איתו, ומיכאל נלחם נגד מלכי, צריך למדע, נגד מלכי פרס, והכל שם בעצם כבר אנחנו... הולכים, הסיפורים הם כבר, זה גם חריג מאוד, שהסיפורים הם כולם בעולם החזונות, כלומר, זה לא בעולם החזונות של חלומות. הוא רואה עכשיו מי נלחם נגד מי בשמיים, זה לא התרחשויות בכלל טבעיות. אז קודם כל, אני רוצה שנשים לב לזה שיש פה, א', את הניסים האחרונים בתנך. כלומר, אם באמת עכשיו נסתכל על בת כלל תנכי, מתי הניסים הגלויים האחרונים בתנך? אצלנו בספר דניאל. בסדר? אחרי זה מבית שני, וזה כבר אין לך ניסים גלויים. יש שהשם העיר את רוחו של קורש, שהשם עשה שדריוויש ישמע לזה, הכל ניסים מסתרים. מה הניסים הגלויים האחרונים בתנ"ך? תשובה אצלנו, וזה מפתיע, כי זה בפיק אחרי כמאה שנה, קצת יותר, שהיה בעצם את הניסים הגלויים האחרונים, וגם מה, זה היה מין בפיק הזה אצל מי חזקיהו, זה לא סתם, זה היה בעצם בתקופת הגאולה הראשונה, אם היינו זוכים, ומאז זהו, אנחנו בגלות. בגלות זה נראה כמו גלות, הולכים וגולים, בסוף גולים ממש, אסתר, ופה פתאום, דווקא בגלות, איזה מין מבול של ניסים. ניסים, אולי היחידים שנעשים לכל העולם, כלומר, למעמד הזה של פסל מול כל העולם, אז לפי חז"ל בוא נגיד, גם לאברהם היה ניסים מקבילים, אצל נמרוד, האם אז היה כל העולם, זה לא בפשט. זה מגיע לאיזה מין, שדווקא בגלות, יש איזה סוג של השראת שכינה חדשה, השגחה חדשה, דרך דניאל לחבריו. אז קודם כל אנחנו צריכים להיות, להבין שיש פה הנהגה הכי אנטי-גלותית שיש. ואם עכשיו נכליל כאילו את המבט על כלל ספר דניאל, דווקא כאשר השם מוסר את השלטון למלכויות, ועכשיו היינו מצפים, וככה מזה מתחיל הספר, שעם ישראל, כן, הם גדולים, הם חזקים, הם חכמים, מצוין, נטמיע אותם, נלמד אותם לשון בבלים, נלמד אותם, נרגיל אותם לאכול מפת בג המלך, ונשתמש בהם, הם יעבדו לפני המלך. ודווקא אז יש איזה מין גילוי אלוקי חדש, דווקא באולמות האלה של המלכויות, שבו זה כאילו איזה מין, השם אומר, אני נותן פה, הקדוש ברוך הוא מודיע לנו, אני נותן פה איזה מין מנת השגחה חדשה כזאת, באופן כזה שבאולמות של המלכים, שם יופיע הניסים הגלויים החדשים, חד פעמי, אבל זה צעקה לכל הדורות. שם אני נמצא. שפה של כמה וכמה מפרשים בהקשר של מגילת אסתר, מגילת אסתר בפתיחתות, אז אחד מהפסוקים המרכזיים זה ושמתי כיסי באילם ואהבתי משם מלך ושרים. שזה כתוב בירמיהו. אז על זה לא מעט אומרים, אם זוכר נכון רב צדוק ומהר"ל, שהמקום, האתר החדש של השראת השכינה בארבע מלכויות הוא דרך המלכות. עכשיו, מה שאנחנו רואים בספר דניאל, זה יכול להיות הרי דרשות מאוד גדולות. באסתר זה מאוד בהסתר. אבל בדניאל זה בגלוי. וזו צעקה מאוד מאוד גדולה, אני שם ולמי שלא ברור, אז הנה דניאל יבוא ודרכו הוא ימסור את הנפש, הריות לא יאכלו אותו, האש לא תשלוט בהם, יפריעו מלאכים על ימין ועל שמאל. זה הדבר הראשון שחשוב מאוד להבין. את זה אני רוצה לפרט כדי לראות יותר לפרטים של הספר. ולהבין, לעשות שנייה לסווג איזה סוגים של ניסים נקרא לזה, או אם קצת נכליל יותר, איזה סוגים של הערות רוחניות מתרחשות בספר דניאל. כלומר, שאלה שלי, בהקשר של איזה מאורעות הופיעו החזונות הגדולים האלה, או חזונות גדולים של מלאכים, או ניסים, או חלומות, אפשר גם להכיל בזה את החלומות האל-טבעיים האלה, שעכשיו פתאום מתגלה למלך מה יהיה בכל השנים שאחריו. אז חשוב לשים לב לזה, זה עושה מאוד סדר ואנחנו נראה את זה ביחד, שיש בעצם שני סוגי מאורעות בספר דניאל. כן, מה, את השאלה? אולי הייתי מסוח מדי בשאלה. זאת אומרת, עד עכשיו אפשר להחליט סיכום ביניים, עד עכשיו ראינו, ספר דניאל זה, אני חושב אפשר להגיד, הספר הכי אל-טבעי בתנ"ך. בסדר? יפה. תוך זה אני רוצה איזה קצת להיכנס, בסדר, אז עכשיו אנחנו נדהמנו, הופתענו, בעצם עכשיו היה צריך עכשיו שבוע לעצור ולהיות מופתעים. עבר שבוע, חזרנו. עכשיו בואו נעשה שנייה לטפל בתוך האל-טבעי הזה, מה השם אומר לנו, איזה סוג של אל-טבעי. ויותר, השאלה שלי עכשיו, באיזה הקשר, איזה אופי של סיפורים מולידים את האל-טבעי הזה? הרי יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות בהקשר של, נגיד, חוכמת ישראל. עכשיו סיפורים של היה לך תחרויות חוכמה, או לא יודע, אחידות כמו לשלמה. יכול להיות בהקשר של חוכמת ישראל, יכול להיות בהקשר של גבורת ישראל. יכול להיות בהקשר של חטאי האומות, כמו מגדל בבל כזה. באיזה סיפור עולה את הגבורות האלה? ופה אמרנו, ההקשר הכללי, כללי, כללי, זה בכל ספר דניאל, זה המפגש ההיסטוריה הזה בין כוח של עם ישראל לכוח של ארבע מלכויות שעכשיו מתייסד. זה הכותרת הכללית. אבל בתוך זה, בתוך ההתנגשות הזאת בין הגדולה של ישראל, שאותה מספר כל התנ"ך, לבין הגדולה של מלכויות שמתחילה עם פה והלאה, יש אופי מסוים של סיפורים, של שני סוגי סיפורים, שהוא בעצם חורז את הספר. והוא. הסוג הראשון של הסיפורים זה מסירות נפש כנגד גזירת המלכות. ואני כבר אפרט. האופי השני של הסיפורים זה חלומות על לאן ההיסטוריה הולכת. בסדר? מסירות נפש, מסירות נפש, ומנגד חזונות גדולים של לאן ההיסטוריה הולכת. בואו נפרט ונגיד אם זה נכון או לא. עכשיו, לא רק זה, אני חושב שעכשיו נוכל לראות שיש ממש שני סוגי מאורעות האלה, ששוב, זה בעצם כשעם ישראל בגלות, אז קודם כל העמדה הראשונית, אני שנייה כן אגיד משהו על שניהם לפני שאני אפרט, העמדה הראשונית זה שעם ישראל עכשיו נלחץ. האם הוא כל הזמן נלחץ לא לעשות רצון השם או להתאמע באומות, והעמדה הראשונה שנדרשת ממנו, שמתגלה פה בספר דניאל, זה לפרוץ את המסגרת הזאת. לא להיות גלותיים, להיות כל הזמן עם הפנים למה השם רוצה, גם אם זה עכשיו אומר למות, גם אם זה... אז קודם כל זה בעצם מסירות נפש. מפה, עכשיו, עם ישראל נגיד, אחרי העמדה הראשונית של העמיד עמדה, התגלה חוזק חדש של עם ישראל, מפה עם ישראל נושא עיניו גבוה ולמעלה, זה יכול להיות דרך המלך, חזון שמתגלה למלך, לא משנה, אבל יש איזה מין התגלות חדשה של רוח ישראל שמגלה עכשיו אופקים חדשים של ההיסטוריה. אז זה כבר לא ההיסטוריה הישראלית, כי אנחנו לא על אדמתנו. זה לא שעכשיו יבוא נביא ויגיד למלך, שנה הבאה הרם נלחמים לך, או שיבוא נביא ויגיד לאברהם, שנה הבאה יהיה לך בן, אלא מה שם אומר זה עכשיו נוגע לעולם כולו, למלכים. אז אני חוזר, שני סוגי המאורעות שאנחנו נפגוש בספר דניאל זה מסירות נפש, שהיא כל פעם תוליד איזה חזון גדול. ובואו נזכור ונראה שיש ממש מחזור כזה. מסירות נפש, חזון גדול, מסירות נפש, חזון גדול. גם החריגים הם מאוד מאוד ילמדו אותנו, זה מאוד יעשה לנו סדר. ובמילה אנחנו גם נעקוב איזה תהליך קורה פה המחזורים האלה. בסדר? אז המחזור הראשון.
זה מסביר
למה הספר הכניסי שיש. זה פירוט של למה הספר הכניסי שיש. כלומר, זה באיזה אופן, באיזה הקשר מתגלים הניסים האלה, זה כבר אמרנו בעצם למה ספר הכניסי זה יש, כי השם בעצם צועק פה, מודיע פה בדרך הכי גדולה וברורה שיש בניסים, שיש פה יד חדשה שלו בהיסטוריה, וזה כמו נגיד שיוסד עם ישראל בעשרת מכות, במעמד הר סיני, וזה ככה עכשיו מיוסדים ארבע מלכויות, זה הוא. דווקא בגלל ששם זה הכי חשש שזה לא יהיה הוא, ואם ינסו להגיד שזה לא הוא, יש פה בום של ניסים שכל העולם עכשיו ילך איתו. בניסים האלה גם הופיעו בארמית, זה קצת, אנחנו נמשיך לדבר על הארמית. אבל שנייה, אני רוצה כאן שנספיק, אז אולי ננסה בסוף להגיע לשאלות. המחזור הראשון של מסירות נפש ואחר כך חזון. המחזור הראשון זה בעצם פרק א', המסירות נפש שלא לאכול יפת מג המלך, מסירות נפש, אגב, בפשטות, הייתי אומר שבשלושת, טוב, לא יודע אם בפשטות, אבל בשלושת המקרים שמסירות נפש שנדבר עליה יש בעצם... כנראה שהיה חוסר מחויבות למזור דניאל. פה דניאל מייסד דבר חדש של לא לאכול יפת בג המלך, לא משנה בדיוק מה הוא חידש, ויש פה בעצם מסירות נפש של לעשות נגד הגזרה, זה ברור שנגד מה שהמלך ציווה, ובזה הם בעצם לראשונה, כמו שאמרנו, בעמדה כזאת של לא להיקבל, זה ממש פשוט, כולם מדברים על זה, כולם ברור שרואים פרק א', לא להיקבל למה שהמלך מנסה לקבור אותנו בתוכו, לנחס את הכוח שלנו אליו. משם, אני חושב, אני רוצה לטעון, אני רוצה להראות שנולד החזון של פרק ב'. כלומר, זה לא סתם ש... אני אנסה גם לדבר בהמשך איך הסיבתיות שביניהם, אבל רק אחרי שדניאל וחברה בעצם התייצבו בתור עומדים מעל המלכות ולא מתחתיה, אז נבוכנצר זוכה לחזון שהוא באופן ברור מעליו ולא בהשגתו. מעליו קודם כל כי הוא רק ראש בתוך פסל גדול, אז ראש זה חשוב, אבל הוא רק בורג בתור מערכת מאוד גדולה. ב' מראש מלכתחילה, כל החלום מתחיל מזה שהוא תוהה מאוד, רגע, מה יהיה אחריי, מה יהיה אחריי, מה זה מה יהיה אחריך? אתה הראשון שצריכת להעמיד אימפריה כלל עולמית, ראשון אחרי השור, כלל עולמית על כל העולם, ואיך אתה מעמיד מלכותך, אתה תוהה מאוד מה יהיה אחריך, מה זה מה יהיה אחריך? קדימה, יש לך פה עכשיו 43 רק לך שנים של מלכות, אחר כך הבן שלך עוד 22. מה אתה עכשיו דן, למתי אתה דן? לא, ברור לו מאוד שיש פה, יש פה פחד, יש פה חוסר ביטחון עצמי. והכי הרבה שהוא אפילו לא זוכר את החלום. כלומר, ברור לו שעל זה הוא מתבסס, זה כל עולמו עכשיו עומד להיות. הוא ממונה לתפקיד היסטורי גדול, ואפילו לא מצליח לזכור מה אמרו לו, למה אתה פה. החזון הזה הוא בעצם, אני חושב, זה ברור, הרב ברוס לי דיבר על זה שבוע שעבר, הוא נולד דרך נבוכנצר, כי הוא ממונה לעשות את זה, אבל הוא, אני חושב, השפה שאני חייב לקרוא לזה, הוא המנכ״ל של החברה, הוא לא הבעלים. הרבה פעמים יש בלבול, והמנכ״ל של החברה, שהוא רק קובע הכל, את מי לפטר, את מי זה, לפעמים יתבלבל והוא חושב שהוא הבעלים. אז נבוכדנצר הוא הראש של הפסל, הוא בבית המוביל. לאן זה ילך? והוא כל הזמן רוצה לומר, אם אני הראש בזה, אז זה שלי. לא, זה לא שלך, אתה רק חלק, אתה בכלל לא תדע את זה, אתה תרגיש פחדים. סוף דבר, אחרי שדניאל היה מעליו, דניאל וחבריו, אז בכלל יש כתובת למי החלום הזה יבוא, כי נבוכדנצר בעצם כל זה ששכח את החלום, זה אומר, אתה בכלל לא כתובת. אם דניאל היה מתחתיו, אז גם הוא לא היה כתובת. אם גם הוא היה בסדר, עוד אחד חשוב ומיוחד שאוכל מפת המלך, ויודע לשון כסדים, אז גם הוא לא היה מבין את החלום. אבל זה מה שטוב, בסדר, לא נעריך עכשיו פרק ב', עד כאן. אז זה בעצם המחזור הראשון, פרק א', מסירות נפש, התעלות מעל המלך, פרק ב', חזון עצום של אור המלכויות, מידה חדשה, הנהגה חדשה בעולם, שהקדוש ברוך הוא מודיע לדניאל. מיד אחרי זה, מופיע צורך נוסף במסירות נפש. למה? כי המלך נלחם על עצם הדבר הזה עצמו. הוא נלחם האם הוא מנכ״ל או שהוא הבעלים. בסדר, אז דניאל זכר את החלום וזה, ואני עושה את אי משהו, לא זכינו לדבר כמעט שבוע שעבר, אז גם פה אני את אי משהו דעתי על מוקד הפרק. אז הוא אומר, בסדר, אז שם בעולמות העליונים, השרים יודעים שבעצם אנחנו רק חלק, אבל בוא נניח שנייה לדניאל, בוא נניח שנייה לחלומות. אנחנו כאן בעולם הזה. כאן בעולם הזה אני המנכ״ל, נכון? אני יכול לגרום שכולם עכשיו יבואו וישתחוו לפסל הזהב. מה הוא חשב? איך הוא חשב ללכת נגד החלום? התשובה היא שיש פער בין מה שיודעים שם למעלה בעולם לבין מה שאנחנו נצליח לעשות בעולם הזה. אז שם אני רק חלק מהפסל, בסדר, פה כולם השתחוו ונראה מי לא. ואז נצרח מסירות נפש נוספת בעם ישראל, גם בעולם הזה. לא רק בעולם של דניאל, כל חזון וחלומות, אלא גם בעולם של חנניה מישאל ועזריה, שהם מה הם? מה התפקיד שלהם? שלוש מילים, מושלי מדינת בבל. הם המנכ״לים שלו של מדינת בבל. בסדר? הם התפקיד שהם קיבלו בסוף פרק ב', מושלי מדינת בבל. אז הוא, למי הוא קורא בכל מעמד הפסל הזה? לכל מושלי המדינות וכל סוגי המושלים השונים. ודווקא החבר'ה של מדינת בבל אצלו מורדים בו, מסירות נפש הכי גדולה שיש, שבעצם אומרת, גם פה בארץ אתה לא שליט. השם גובר עליך גם פה, והמסירות נפש זאת באמת מולידת הנס שמראה את זה. שגם פה בארץ, לא רק בעולמות ששבת שאתה שם, עשתה חשבונות מה יהיה אחריי, גם פה ניסה לקפוץ את כל העולם בפועל להיות סביב פסל הזהב, גם פה בוא תראה השלושה מושלים שלך עצמך, הם יראו לך את זה, ואם לא תבין אז הם לא ישרפו בכבשן האש, בסדר גמור. מפה יוולד החלום של פרק ד', שזה חזון נוסף על מדינת בבל. מה שמתחדש בחזון הזה, עכשיו בעקבות המסירות נפש של פרק ג', המסירות של נפש בפרק ג' היא בעצם כבר התחילה להתמקד במדינת בבל עצמה, כי דווקא כל העולם כן הסכים. המרד עלה ממושלי בבל עצמה. זה בעצם אומר, אתה עכשיו, ממקום שבאת, השלטון שלך במדינת בבל, הוא עצמו התערער כשהמושלים בך, המושלים מטעמך, הם אלה שמרדו. פרק ד', החזון שלו, אני מקווה גם להצליח לדבר על זה עוד קצת בהמשך, אני לא יודע, לא, אני רואה שלא מספיק. אז אבל החזון של פרק ד', הנושא שלו בניגוד לחזון הפסל, זה נבוכדנצר עצמו, מדינת בבל עצמה. כלומר, פה הוא כבר לא עסק בכל המלכויות שיהיו, כמו הפסל, שבעצם עוסק בבבל, הראש, ואחר כך פרס, ואחר כך יוון, ואחר כך מלכות רביעית, פה זה רק עוסק באילן שכל כולו מייצג את מלכות בבל. בהווה, לא בעתיד. וגם פה, שוב, אני חושב ממש כתוצאה מהמסירות נפש שנולדה, מתברר איך נבוכדנצר לא שליט. זה כבר לא נושא שהוא לא שייט על כל העולם, כלומר להפוך את כל הפסל לזהב, זה כבר עבר. לא רק זה, גם מדינת בבל עצמה, שהוא יעמוד על המרפסת ויגיד, הנה וואי, איזה נוח, איזה יופי, איך בבל היא שלי, איך אני שולט בה, יבוא מלאך ויגיד, תקצצו את האילן הזה. גם על בבל עצמה אין לך שלטון, וזה חידוש עצום חדש, בסדר? כי כל המשל זה אילן, מי זה הנמשל, מפורש בפרק עצמו וגם הפתרון של דניאל, זה אתה, אתה בבל. זאת אומרת, בניגוד לפסל, ששם בבל הייתה רק הראש, אבל החלום בעצם היה על כל ההיסטוריה. פה עכשיו, כל הראש, הוא רק עכשיו עליו מדובר, בתור אילן. אז עצם זה ש...
אבל כן בבל
כשולט
על כל העולם.
כן, 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 בבל כשולט על כל העולם, אבל בהווה, אני מתכוון שלא כל הפלחים בהיסטוריה שהיו בפסל, אלא רק היא כשולט על כל העולם. ובאמת כל המעבר מאדם לאילן ולבעל חיים, זה עצמו אומר שזה תת אנוש, בחלום שלו הרי, מי האנשים, מי זה הבני האדם? הפסל. ועם ישראל שבסוף יביאו זה פסל, אבן מוזרה שנזרקה. פה לראשונה יהיה מה שיתגלה בסוף בחלום דניאל, שאומות העולם זה חיות, ומי זה האדם? בחלום דניאל יהיה? ישראל. זה פרק זין עוד נראה. פה זה המעבר, שהוא עובר מפסל בהתחלה לאילן ומאילן לחיה. מה שמדהים, אני חייב, אני לא אתאפק, אני אומר את זה, וכתוב שם שבמה החיה, כשהוא הופך לחיה וזה שבע שנים, במה הוא אסור? בכבלי, מישהו זוכר? נחושת וברזל. הוא ניסה בפסל להתנער מהנחושת ברזל. פסל רק זהב. אמרו לו, מצוין, אתה תהפוך לחיה, נתנתק מהפסל, מצוין, אתה נותק מהפסל, אתה עכשיו חיה, אתה לא בפסל. לא רק זה, מי שכובל אותך, זה אלה שצריך להשתחרר מהם כבלי נחושת ברזל. הרי זה לא סתם כתוב פשוט כבלי נחושת ברזל, זה ברור. זה אותם חומרים שהכרנו. מעולה. אז אמרנו, זה המחזור השני, פרקים ב' ג', סליחה, ג' ד', ג' מסירות נפש, שוב פעם, בהקשר שלה, נס מאוד גדול של האש וכבשן האש, ואחר כך חזון חדש של אילן. אמרנו, זה, הם גם, הם מתאימים זה לזה. כלומר, כמו שמסירות נפש היא עכשיו על בבל עצמה, כשכל העולם דווקא נכנע, ככה אחר כך החזון של האילן, שבבל עצמה, אם היא לא כפופה לשלטון השם, היא מחק. פרק ו' מופיע עוד פעם נס, אבל נס מהסוג השני, לא מהסוג הראשון. וזה בשצר, שבאה היד ומופיעה וכותבת, ואין לפני זה מסירות נפש אחרת. התשובה לדעתי מאוד פשוטה. זה לא מחזור חדש, זה אותו מחזור. למה? מפורש בפרק ו' עצמו, ממש מפורש בו, שהסיבה להופעת היד הזאת ולהפלת בבל הוא כי בלשצר הלך נגד מה שנאמר לבוכנצר פרק ד', זה מפורש בפרק עצמו. כלומר בעצם שיש תולדות, שתי התולדות, כמו שזורק אבן במים והיא קופצת פעמיים, אז גם פה, האבן נזרקה, זה סתם יצא יפה, אבל לא משנה. הנס התחיל בעצם במסירות נפש של חנה משל עזריה, ומאז זה בעצם היה פה עכשיו סוגיה שעומדת מעל הראש של בבל, האם אתם תחת השם או לא, אם לא, לך תראה מה יקרה פרק ו', תבוא היד משמיים. אז בעצם שני הניסים האלה, גם חלום האילן, שהמלאך אומר תקצצו אותו, והיה שם נס. אז הבנתי, סליחה, פרק ה', גם חלום האילן. לא, רגע, אז לא הבנתי. שנייה, אני אומר שוב. גם חלום האילן, בפרק ד', ששם היה גם נס על טבעי, שכחתי לומר קודם, נס על טבעי לא רק בחלום, בפועל. שבוכנצר הפך לחיה, לא יודע, פסיכולוגי, אנושי, רפואי, לא יודע מה זה היה. וגם הנס של פרק ו' של היד נשלחה, שניהם בעצם המחזור... היי, סליחה, נכון. הבנתי, פה אני אדבר כבר, סבבה. אז גם היי, ששם היד נשלחה, הם בעצם תולדה, הם המחזור השני של הסדר יום. מפה יגיע המחזור השלישי, והוא בפרק ו'. כן, תודה. אז בפרק ו' שם איזה נס יש של גובה הריות. זה כבר אנחנו נמצאים בפרס. זה כבר עכשיו מחזור של מלכות פרס, שבה זה אנחנו בעזרת השם נלמד בזמנו שבוע הבא, אז אני פחות אפרט, אז אני רק אצביע עליה. מלכות פרס יש גם את המחזור של מסירות נפש של דניאל, של ניסיון לנתק אותו מארץ ישראל, הוא מתפלל וזה, ואומרים בוא ננסה להוריד אותו מהמלכות וזה, הוא לא אכפת לו כלום, עומד ומתפלל. ואל מול זאת, מפרק ו' יבואו שני חזונות, פרק ז' ופרק ח', של ארבע מלכויות, של דניאל. בדיוק אני עומד לדבר על זה. גם פרק ז' וגם פרק ח' הם בעצם חזונות של המלכויות. פרק ז' חזון ארבע מלכויות, פרק ח' חזון שני המלכויות. אל תדאגו מהמושגים, אנחנו נדבר על זה. שניהם זה מאוד מפתיע, כי הם בעצם קרויים בלשצר. יש פה שאלה בספר. למה זה הוחלף? עכשיו בעצם אני מציע תשובה למה זה הוחלף. תשובה, כי בחזונות האלה מדובר גם על פרס. אז נכון שהם קראו לפני זה מבל שצר, אבל כאילו אומר לך הספר, המסירות נפש שתגלה בדניאל לימי פרס, היא זאת שבעצם תוליד גם את הכוח לעבור גם אותם. לצלוח גם אותם ובעצם לנצח גם אותם. ומפה היינו שלושה מחזורים של מסירות נפש, ואז כתולדה מזה, התגלות גדולה של חזון היסטורי גדול, מה שמפתיע שזה ממשיך עם הפרקים האחרונים, אבל באופי קצת שונה. מה הייתה המסירות נפש של דניאל בפרק ו'? היא להתפלל באופן שמרגיז את המלך שהולך נגד החוק בעצם, אסור להתפלל. מפה יהיו עוד שני מקומות של מסירות נפש של דניאל על תפילה, אבל כבר לא מסירות נפש מול הגויים, למסירות נפש מסוג יהודי פנימי, כמו כל הפרקים האלה. וזה יהיה לנו בפרק ט' של תפילה ובכי וצום. בעצם מפה שהמסירות נפש תהיה באופן של מיעוט, אכילה, באופן של תענית, של מסירות נפש במובן הפנימי יותר והטהור יותר של המילה. כלומר, לא עכשיו מול איזה גזרה החיצונית שרוצים להרוג אותך, אלא באמת פשוט במיעוט החיים. זה יהיה בפרק ט', ובעקבות זה יבואו מלאכים ויגלו לו את הטובות והנחמות שיהיו, וזה יהיה שוב פעם בפרק י', כן, ששם הוא שלושה שבועות, לחם חמודות לא יאכל, וזה נראה את זה שם, ומשם בעצם עד סוף הספר, שוב פעם חזונות גדולות על העתיד. אז בעצם אני אסכם, יש בספר דניאל חמישה מחזורים מאוד מובנים של מסירות נפש, נס של מסירות נפש, ומשם נס של גילוי העתיד, כלומר עם ישראל הוא מתגלה כאחראי על ההיסטוריה, כגובר על המלכויות, כמודיע מה יהיה בעולם, כשכל התהליך של המחזורים האלה זה בעצם ללכת יותר ויותר למקום פנימי יותר, יותר ויותר למקום של שלטון של עם ישראל. התפר הוא בימי פרס, שהם בעצם היו יותר לטובתנו. אנחנו נדבר על כל ההשלכות של זה בעזרת השם שבוע הבא. ומשם הסוג הזה של מסירות נפש הופך למסירות נפש שבאמת הוא הופך להיות המוקד של עם ישראל בגולה, תפילה, צום, תענית, כבר לא כמו עבודת השם של ארץ ישראל שהייתה להילחם בגויים, לא לעשות את המלחמה, לא ללמוד את דרכיהם, פה עבודת השם עומדת להיות כמו פרק ו' של להתפלל למות הכל, לא משנה מה יגידו, וזה ימשיך להיות בדניאל, גם בלי עכשיו גזירת מלכות של להתענות, של עצום, ומזה יוולדו החזונות הגדולים של סוף ספר דניאל. אז מה ראינו? ראינו שספר דניאל זה, אני אגיד בתור כותרת, אפשר לחלוק על זה, אבל אני חושב שבחינת הריכוז זה כל פרק נס, הספר הכי נסי בתנ"ך, דווקא המקום הכי פחות צפוי שיהיה, כי אנחנו כבר צפויים בצדק לאווירה של מגילת אסתר, הסברנו, יש פה את הנהגה של הפוך על הפוך, שדווקא בגלות, יש הנהגה של הפוך על הפוך כמו מגילת אסתר, שהגיד דווקא אז מתגלה החושך בתור האור, אבל זה באופן נסתר, בסוף זה באופן גלותי התגלות השם. ויש פה דרך חדשה של התגלות השם במין, לא יודע, מעמד הר סיני כזה של בומים של ניסים דווקא אז, וקצת עשינו בזה סדר, אמרנו באיזה הקשר זה קורה, בשני מעמדי נפש או בשני מאורעות, סוגי מאורעות שונים, סוג של מסירות נפש, ולקבוד את זה כל פעם, סוג של לאן העולם הולך, מי שמוביל את זה זה עם ישראל ולא המלכויות.
זה להפוך כאב, מאוד פשוט להפוך כאב, כי בעיה בקדש זה היה השראה של נגלויה, אז שיש צורך נס, שאין צורך נס, פה הרי לך אבל לא צריך נס, יש כי הסתר, זאת אומרת, תראות נפש כדי להגיע לעולם של ההסתר,
קבל מאוד, יפה מאוד, מסכים.
שנייה, סתם, בקשר בין החלומות לבין הניסים, העבודה הראשונה של דניאל זה להתרחק מהרומות.
נכון.
נו, כל הבעיות האלה עושה בעצם, ולכן באמת הוא מקבל חלום שישראל תתנתק מארבע מלכויות ותנצח אותם. והחלום השני הרי, ברור שזה עבודה זרה, זה גאווה שלהם. ושהוא מתנתק, כשמנתחים אותו, כאילו, הם יכולים למצוא סתם על הגאווה הזאתי שלו, אז הם דוחים לזה שגאוות חושפל.
הבנתי, זה אני פחות הבנתי, כי עשיתי פה חיבורים, אבל בסדר, זה כבר, אני חושב, זה כל אחד, זה היה השפה הפנימית שלך יותר, לפי מה שאני הבנתי, כלומר, זה צריך פה להבין את ה... כן, כן, מעולה, תודה.
זה
עוד
סתם מסירות נפש,
אני חושב שיש פה המון עכשיו תהליכי מי שצריך לראות אותם, המון פעמים מה שאנחנו באים לעשות, זה באמת זה, כי לתת התבנית שחושב שפשוט קיימת פה, ומזה יש צריך עכשיו הרבה פרטים לגזור, כאילו, כל פרק ומה זה אומר, ומה אתה אומר? אתה לא בגאולה פה, אתה בגלות. לא, זה לא להפוך אי כלום, זה הסדר שבו מתגלה השכינה בגלות. היא קודם כל מתגלה, אהבתי מאוד מה שאלעד אמר, שאתה לא בעולם הניסים. כדי לגלות, לחזור לעולם הניסים, אתה חייב איזה מין תנועת התנגדות על-טבעית שעושה עם ישראל, שזה בעצם מסירות נפש.
אני שואל, האם בעולם הניסים הרגיל צריך מסירות נפש,
נגיד? עכשיו שלא, לא מצינו שכן. כאילו, יכול להיות שיהיה עכשיו נס של הפיכת סדום. הרשעים, השם פוגע בהם, או נס של המבול, או נס של נגיד לא של מסירות נפש, שאברהם אבינו יוולד בן עמוס רעה לך, המון ניסים, לא, בדרך כלל לא. פה רואים שכן, אני חושב.
בגלל שזה מטח.
כן. זה דרך חדשה, צריך ללמוד אותה, זה מה שאני קורא, ללמוד את הדרך הזאת. יש פה פשוט דרך מאוד מאוד מפתיעה, אמרנו שבועיים צריך רק לחשוב להיות מופתעים, ואז קצת להתחיל לטפל, רגע, אז מה, איך, כאילו...
וזה בעצם
התפעלה
דרך לכל הפעילות הארוכה, שכאילו
הם
רוצים להגיע
לזה... כן, אני חושב שכל ספר דניאל זה רובד של גלות. שעוד לפני, אמרנו, זה הקדמה, זה בעצם הצעירים, הדור הצעיר שמלקח לבבל עוד לפני כולם, כדי להראות מה זה בעצם צריך להיות הגלות בעם ישראל, וכל הדורות, כל הדורות של הגלות יהיה מאוד קשה לראות את הרובד הזה. דווקא בגלל זה חשוב כל הדורות לקרוא דניאל, זה בארמית שהם הבינו, ולקרוא דניאל ולהיזכר מה באמת הגלות אמורה להיות, איזה תפקידים יש לה, איזה גדולות שישראל יכולות לגלות בה, כמה שהם קרוב אלינו, זה פה.
גם בהתנרש חתוב זה, אבל שלוש
כן, בסדר, אז זה שם מבחינה אחרת. ברור שנלמד אסתר, שם זה יהיה הכי, אבל סתם. עוד מישהו? עוד שניים ואנחנו נסיים, כי אנחנו רוצים לעבור, כן. יש מסירות נפש של מרדכי מנגד. גם פה, אמרנו, עם ישראל, אמרנו שם קודם, עם ישראל לא פה בכל הספר. זה רק גדולי האומה פה מדובר, וזה גם מפתיע. כן, פה, שוב, זה הנהגה של גלות, עם ישראל לא נזכר פה פשוט מה קורה איתו. באותם שנים הוא גולה, הרבה דברים קורים לו.
זה בעיה קצת קושייה.
כן, יאיר. היית בשיעור הראשון שדיברנו?
הראשון.
זה באמת אחד מהפנים המובהקים של הספר, שהעם בגלות, כלומר זה לא, כל מה שאמרנו עכשיו זה באמת באיזה מין נציג שיודע לעלות לשמיים ויודע להוביל את נבוכנצר. העם בתוך כל התהליך הזה הוא מצב מאוד קשה, והספר בגדול מתעלם מעם ישראל. אז תתייחס לעם ישראל כ... תופעה היסטורית שתבוא ותחזור ותחליף את האומות.
ולכן לא באופן אינטואיטיבי, וגם לא שכנעתי על הסוף ההסבר לזה, כאילו, זה הספר התנכי
המושלם, הוא משהו... הכי כיף, אני הכי אוהב לא לשכנע, כאילו שזה בנו. אבל אני אומר, עזוב, אני אומר טענה אחת, ואם אתה חולק על לגיטימי, אני חושב שהיא פשוט עובדה. אני חושב שאין לך עוד ספר לתנך, פשוט פרק אחרי פרק אחרי פרק, תספר לך על נס. עכשיו הניתוח שלי, סירות נפש וזה, מעולה. בוא נדבר עליו, אבל למי זה בדיוק קרה? וזה מה שבדיוק קורה לבדוק. כלומר, למה? מה קרה כל נזה? הצעתי פה איזה מין תבנית שחושב שהיא קיימת מולנו. טוב, יש הכל. עכשיו לימוד. באיזה שעה אמרנו, פה לא זוכר את הלוז, באיזה שעה החבורה, אהרון, אתה מעבירה, נכון? מי מעבירה? אין אתה? בסדר? בשבע... טוב, עוד כיתור. שבע וחצי חבורה. בסדר גמור, ואז ערבית, ואז הרב מנחם. יש כוח.